שלום וברכה, לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר זרעים בהלכות כלאיים בפרק השמיני ובו 14 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, הגפנים שגדלו כבריאתן, כבריאתן כטבען, והרי השריגין, זמורות דקות שלהן והאשכולות מושלכין על הארץ, הן הנקראין כרם, אבל עושה כמו מיטה או סבכה גדולה, כן פרגולה מעל הארץ, כדי שיהיו השריגין והאשכולות נסמכין עליה, והגביע נוף הגפנים מעל הארץ על אותה המיטה והדלה אותן, הרי זה נקרא אריס. ואותן הקנים וכיוצא בהן שעשה מהן מיטה או סבכה והדלה עליהן את נוף הגפן, הן הנקראין הפיפיירות, ודינין אחרים יש באריס. הלכה ב', הנוטע שורה אחת של חמש גפנים או יותר וארסן, כלומר הגדלה את הזמורות ועשה מהן אריס, על גבי כותל שגבוה 10 טפחים וכיוצא בו, או שנטען בצד חריץ עמוק 10 ורחב 4, והשין את הזמורות על קיר החריץ תעלה, הרי אלו נקראין אריס. וצריך להרחיק מן האריס 4 עמוד ואחר כך עזרה, כדי שמרחיק מן הכרם. אף על פי שהאריס מורכב משורה אחת של גפנים, ובכרם דין שורת גפנים היא כגפן יחידית שמרחיק ממנה 6 טפחים. באריס הדין חמור יותר מפני שזמורותם מתפשטות יותר, ולכן מרחיק 4 עמות כפי שמרחיק מכרם. הלכה ג' ומאחן מודדין, מניכר הגדר שהרסן עליו. כלומר, אם רוצה לזרוע מאחורי הגדר, צריך להרחיק 4 עמות מהגדר, וכן אם רוצה לזרוע בצד של הגפנים, מרחיק מהן 4 עמות וכמבואר בסמוך. כיצד? הרחיק את השורה של גפנים מן הכותל עמה, ונמצא האריס מן הגפנים ולכותל, כלומר כל השטח מהגפנים לכותל הוא האריס, מודד מן הכותל 4 עמות וזורע, ונמצא בין הזרע או בין עיקרי הגפנים 5 עמות, ואם בא לזרוע מצידי הגפנים, מרחיק מעיקרי הגפנים 4 עמות, שנמצא רחוק מן הכותל 500, ועל דרך זו דנין בכל אריס. הלכה ד', אחד הבונה את הגדר ואחר כך נטע, או שנטע ואחר כך בנה הגדר, או איל והרסן, הרי זה אריס. נהרס הגדר, או שהתמעט גובעה מעשרה טפחים, או נסתם מחריץ, אין כאן אריס, אלא כל השורה כגפנים יחידים. הלכה ה', אריס שחרב אמצעו, כגון שהיו 11 גפנים נטועות בשורה, והגפן האמצעית נעקרה יחד עם פיסת הגדר שעליה נשענה, ונשתערו בו 5 גפנים בצד הגדר מכאן, ו5 גפנים בצד הגדר האחר מכנגדן, זהו הנקרא פסקי אריס. אם יש ביניהן 8 עמות ואחד מ-60 באמה, הרי זה מרחיק מכל שורה 6 טפחים וזורע. כלומר, יכול לזרוע בשטח החרב שבין האריסים, לאחר שהרחיק מכל קצה 6 טפחים, שכן בצד האריס מספיק להרחיק 6 טפחים. והוא, שלא יזרע תחת האפיפיירות, כמו שבארנו לעיל בפרק ו' הלכה י"ב. הלכה ו' היה ביניהן 8 עמוד בצמצום, בדיוק, הרי זה לא יביא זרע לשם. ואם זרע, הועיל והרחיק מכל שורה ושורה 6 טפחים, הרי זה לא קידש. ואם אין שם גדר, שחרבה הגדר לגמרי, מרחיק 6 טפחים מכל שורה וזורע, שאין כאן לא אריס ולא פסקי אריס. ששורת גפנים ללא גדר דינה כגפנים יחידות. חזר ובנה הגדר, חזר אריס למקומו, וחזרו פסקי אריס למקומן. הלכה זין, גינה קטנה שהיא מוקפת גדר והרס את הגפנים סביב לה מבחוץ על כל קטליה, ומדובר שבכל כותל יש פחות מ5 גפנים, שהרי הגינה קטנה, ונמצא שאין כאן דין אריס ממש, אלא רק נראה כאריס. אם יש בה מלוא בוצר וסלו מכאן, ומלוא בוצר וסלו מכאן, כלומר אם יש בכל צד מצדדי הגינה מקום לעמידת אדם שכותף ענבים, ומקום להנחת הסל שלו, ונשאר באמצע הגינה מקום נוסף, הועיל ואם מוקפת גדר, זורעין בתוכה ירקות, ואם אין בה כשיעור הזה, אין זורעין בתוכה, מפני שנראה הכל כאריס אחד וירק בתוכו. הלכה אחת, גפנים שיהיו זרועים במדרגה גבוהה והארי שלהן יוצא ומסכך על השדה, כלומר הגפנים נטועות בקרקע שגבוהה מהשדה, וענפיהן מתפשטים על גבי האריס ומסככים על שטח מתוך השדה, אם עומד בארץ ובוצר את כולו, כלומר אם ניתן לקטוף את ענבי האריס כשעומדים על הקרקע מתחת לאריס, רואים כל המקום שתחת האריס כאילו הוא מקום עיקרי הגפנים, ועושר 400 בשדה לכל רוח משפת האריס, כלומר חכמים הצריכו להרחיק 400 מקצה השטח שהאריס מסכך עליו, כשם שצריך להרחיק 400 ממקום צמיחת הגפנים, כיוון ששטח זה נראה כשטח המיוחד לגפנים, ואם אינו יכול לבצור עד שיעלה במדרגה או בסולם, אין אסור לזרוע אלא תחת האריס בלבד, כשם שאסור לזרוע תחת שריגים שיוצאים מן הגפן. הלכת את שני קטלים הסמוכים זה לזה והגפנים נטועים בזווית ביניהן, שנקודת המפגש ביניהם יוצרת זווית ושורת הגפנים מתחילה מהזווית, והאריס יוצא עם הקטלים מתוך הקרן וחלה, האריס שעליו מודלות הגפנים נמשך מנקודת המפגש של הקטלים ומתרחק מהם עד הנקודה מסוימת וחלה, ואז חוזר ומתקרב לאחד הקטלים באופן שהאריס נראה כצורת משולש ומודלה על אחד הקטלים. מרחיק מעיקרי הגפנים כשיעור וזורע במקום הקלה שאין עליו אריס. כלומר, לאחר שהרחיק כשיעור, רשאי לזרוע בין קצה החכה לבין הכותל הפנוי, שהכותל הפנוי אינו חלק מהאריס. ואף על פי שהזרע מכוון בין שני הקטלים שביניהן האריס, הועיל והרחיק השיעור, הרי זה זורע בין הקטלים. הלכה י' גפן שעלה העץ שלה מן הארץ מעט, ואחר כך נעקם ונמשך על הארץ, וחזר ועלה כמו הרכובה, כשמודדין בין הגפן ובין הזרע שישה טפחים, בגפן יחידית, או 400 בקרם או אריס, אין מודדין אלא מסוף הרכובה, לא מעיקר הגפן הראשון. כלומר, אם רוצה לזרוע סמוך למקום שבו הגזע חוזר לצמוח כלפי מעלה, סוף הרכובה, צריך להרחיק ממנו כשיעור, ולא די בכך שיש מרחק כשיעור מהמקום שבו הגזע יוצא מהאדמה, עיקר הגפן הראשון, כיוון שסוף הרכובה נראה כמקום צמיחת הגפן, ולגבי החכה מעיקר הגפן הראשון כבר התבהר לעיל בפרק השישי בדין גפן מוברכת שאם העיקר נראה, צריך להרחיק ממנו. הלכה י' א', כבר בארנו לעיל בפרק ו' הלכה י' א', שאף על פי שמרחיק בין הזרע והגפנים כשיעור, צריך להיזהר שלא תסכך הגפן על הירק, או יסכך הירק על הגפן. זרה ירק או תבועה וצמחה, ואחר כך סיכך עליה את הגפן, הקשין, הגבעולין, מותרין, מכיוון שזרען ביתר וגדלו ביתר, והדגן, יבול שצמח לאחר שסיכך את הגפן, ידלק, ישרף. היו שורשי הכרם יוצאים לתוך הארבע אמות שבין הכרם והתבועה, יעקור. היו שורשי התבועה יוצאים לתוך הארבע אמות, מותר, כי שורשי התבועה אינם כלאיים בכרם, לפי שאינם זרע, ובתורה נאמר, לא תזרע כרמך כלאיים. הלכה י"ב, כל ההחקות והשיעורים האמורים בכלאיים, באמה בת שישה טפחים שוחקת, שישה טפחים כ-48 סנטימטר, שוחקת מרווחת, שמוסיפים לכל אמה סנטימטר נוסף, ולא יצמצם במידות הכלאיים, שאין מצמצמין אלא להחמיר. הלכה י"ג, כל השיעורים האלו שמרחיק בין הגפנים והתבועה או הירק, אינן אלא בארץ ישראל או בסוריה, ארצות שכבש דוד המלך, שבדברים מסוימים דינן כארץ ישראל, אבל בחוץ אל הארץ מותר לזרוע בצד הגפנים בתוך הכרם לכתחילה, ולא אסור בחוץ אל הארץ אלא לזרוע שני מיני ירק או תבועה עם החרצן במפולת יד, כלומר עם גרעין הענב בבת אחת, שבזריעה כזו בארץ ישראל לוקה. ואם אמר לתינוק גוי לזרוע לו בחוץ אל הארץ מותר, אבל לא יאמר לגוי גדול שלא יתחלף בישראל. הלכה י"ד אומר הרמב״ם, ואף על פי שמותר לזרוע ירק בצד הכרם בחוץ אל הארץ, לכתחילה מותר לזרוע בחוץ על הארץ ירק בצד הכרם, כמבואר לעיל, הרי אותו הירק הזרוע שם אסור באכילה ואפילו בחוץ על הארץ, והוא שירא אותו לוקט ומוכר. כלומר, האיסור הוא רק במקרה שהקונה ראה את המוכר, כותף את הירק מצידי הכרם. אבל ספקו מותר, כמו שביארנו במאכלות אסורות בפרק י' הלכה י' י' ב'. השולחן ערוך העתיק את לשון הרמב״ם, ובכסף משנה פירש שהרמב״ם אוסר אפילו ירק שיש לגביו ידיעה ודאית שנזרע בהיתר ולא במפולת יד. אולם הרמ"א כתב כדברי הראש, כמובא בביאור, שאם ידוע שנזרע בהיתר, מותר. והוסיף שנהגו להקל בכל הירקות הנמצאים זרועים בצד הכרמים בחוץ לארץ, מכיוון שבדרך כלל ירקות אלו נזרעים בהיתר. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם בספר זרעים הלכות כליים בפרק השמיני. על ידי לימוד הרמב״ם מתאחדים ישראל וזוכים לגאולה האמיתית והשלמה מיד ממש. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.